ערב טוב לכולם.
אנחנו מתקדמים בסוגיה סמ"ג עמוד ב' למטה לברייתא של בן עזאי, בדיון סביב המתח בין לימוד תורה לבין קיום מצוות פריה ורבייה, ונקווה בעזרת השם נשלים את זה ונתחיל לעסוק במשנה הבאה שעוסקת בנושא מאוד נכבד, וזה ההתמודדות עם הקורת. אנחנו נפתח בברייתא של בן עזאי, שאני ברשותכם מעדיף לפתוח את זה מהתוספתא, שם בסוף פרק ח' בתוספתא יבמות יש בהלכה ז' ברייתא שלמה שהיא הבסיס של הסוגיה שלנו. הברייתא הזאת מופיעה בהרבה מקורות, גם בבראשית רבה יש לה מקבילה, כאן בסוגיה כן, זה המקור הראשון. רק אני הכנסתי כאן את הטקסט של פשאול ליברמן שאותי כתב יד וינה, והוא כנראה קצת משובש, כלומר הייתי צריך קצת לשחק איתו, כי בכתבי יד האחרים מופיע טקסט אחר, ויש פה מבנה לברייתא שהשתבש קצת בכתב יד וינה, אז אני אקרא מה שיש ונתקן אותו. כן, אז הברייתא מתחילה כך: רבי עקיבא אומר, כל השופך דמים הרי זה מבטל את הדמות שנאמר שופך דם האדם באדם דמו יישפך. כדי להבין את דברי רבי עקיבא, אנחנו צריכים להיות מודעים לתופעה שקורית הרבה במדרש האגדה, שמצטטים פסוק ורק את חלקו, או מניחים שכולם מכירים את המשך הפסוק. מישהו יכול לגמור את הפסוק בשבילי? שופך דם האדם באדם דמו יישפך, ובבתי חומש ליתר ביטחון, אבל אתם צודקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וברור שדרשתו של רבי עקיבא היא נסמכת על שני חלקי הפסוק, לא רק על מה שצוטט כאן בברייתא. כן, שמה שרבי עקיבא אומר, היות והאדם הוא נברא בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, לכן שופך דם האדם פוגם בצלם אלוקים, ויש כאן זיהוי בין דמות לבין צלם אלוקים. האדם נברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם השפיכות הדמים היא לא רק פגיעה באותו אדם, אלא היא פגיעה במי שהאדם הזה מייצג. אנחנו כבני אדם מייצגים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני ברשותכם לא נכנס פה לסבך של ההגשמה, אנחנו כולנו רמב"מיסטים. אני אומר שרש"י על התורה ולא מעט מקומות מדבר בשפה של הגשמה, וזה לא חייב להיות ברמה הפיזית של הדברים, זה גם ברמה הערכית. בני אדם מייצגים את הערכים האלוקיים, את הלשון בעל התניא, הנפש האלוקית של האדם, ומי ששופך דם של אדם הרי הוא בעצם פוגע בקדוש ברוך הוא. הדברים האלה מסורטטים מאוד בבהירות במחילתא דרבי ישמעאל בעשרת הדיברות, הבאתי את זה בדף במקור השני, אני אקריא את זה. שם המחילתא אומרת דברים שנמצאים ברוב בתי הכנסת, כיצד ניתנו עשרת הדיברות, היי הלוח זה והי הלוח זה. המחילתא הולכת ומתארת שיש תקבולת בין הדיבר הראשון בלוח האחד לבין הדיבר הראשון בלוח השני, כבר בין דיבר א' לדיבר ו' ודיבר ב' לדיבר ז' וכו'. הבאתי פה רק את התקבולת בין אנוכי השם אלוקיך ולא תרצח. כלומר המחילתא כתיב אנוכי השם אלוקיך וכנגדו, אפשר לקרוא את הטקסט של עשרת הדיברות, מצד אחד צריך לקרוא אותו כתורים מלמעלה למטה, כל לוח לעצמו, אבל אם מצמידים אותם אחד לשני גם אפשר לקרוא אותם ברצף, לקרוא את הדיבר הראשון עם הדיבר השישי שהוא כנגדו. ולכן הוא אומר, מגיל הכתוב שכל מי ששופך דם מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך, משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו לו מטבעות. יש כאן תיאור ממש ריאלי של העולם העתיק. תבינו, היום יש תמונות, כולם יודעים איך נראה המלך, זה נמצא בכל מקום, כולם יודעים איך כולם נראים, כולם עושים סלפי מעצמם וכולי וכולי, כן? מיותר להסביר את זה. אבל בימי קדם, מי ידע איך נראה מישהו אחר? הם לא רואים מישהו, לא יודעים איך הוא נראה בכלל. כולם מכירים את הציורים בימי ביניים, אנשים רצו להנציח את עצמם, אבל בעולם העתיק, את המעט מאוד הנצחה של הדמות, של מראה הפנים, רק העשירים ביותר, או המלך מפזר את הדמות שלו בכל מקום. כן, האמצעים האלה הם צלמים, פסלים של המלך ששמים בכל מיני מקומות. לא נעים, סליחה?
כסף.
זה המשפט הבא, ותבעו לו מטבעות. עושים מטבע עם הדמות איקונית של המלך. כולנו, אני מניח שרצה לכם לראות מטבעות מהעת העתיקה, דמות המלך חקוקה בהם במטבעות האלה, דמות אדם, ככה כולם יודעים איך הוא נראה. עכשיו זה בא גם להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מה שאנחנו הולכים לראות כאן. הם גם ראו בזה מימד של פולחן הקיסר, של אוגוסטוס, זה שהוא הקיסר הראשון שקרא לכולם לעבוד אותו, כי הוא סוג של אלוה, של עבודה זרה, כן? והתיאור הזה הוא תיאור חי ממש ריאלי, למי שלא קשה לו לדמיין את העולם העתיק, שיחשוב על הארצות הקומוניסטיות והפסלים הגדולים של השליטים שלהם בכל מקום, שעשו להם מצוות ניתוץ הפסילים לפני כמה שנים. אבל אני זוכר את זה כאלה, את הפסלים של לנין ושל סטלין בכל מקום, כן? ויש פה תיאור שהמלך נכנס למדינה, וכולם יודעים איך המלך נראה ואיך המלך מלכי המלכים שם איקונים בעולם. אז יש פה תיאור, כן, חס ושלום, מה אומרים? לאחר זמן כפו לו איקונותיו, שברו לו צלמיו, בטלו לו מטבעותיו. ומי הם פוגעים? מייתו בדמותו של מלך. זה פוגע במלך שמישהו מנתץ מטבע עם דמות של המלך. זה פוגע במלך שמנצים את הצלמים האלה. אז כך, כנמשל, כך כל מישהו שופך דמים, מעלה עליו הכתוב, כאילו ממעט בדמות המלך, כי אנחנו כבני אדם מייצגים את דמות המלך. שנאמר, שופך דם האדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז דברי רבי עקיבא, שמי שרוצח לא רק פוגע בנרצח, אלא הנרצח הרי מייצג עולם אלוקי, עולם ערכי, הוא פוגע גם בזה, הוא פוגע בדמותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואני חוזר לברייתא בתוספתא, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל שאינו עוסק בפריה וריביה, הרי זה שופך דמים. והגרסה הנכונה היא רק אחד מהם, לא שניהם. אבל יש פה בטעות בכתב יד וינה נכנסו כבר שניהם, אבל זו הגרסה בכל כתבי היד האחרים, וזו הגרסה יותר מדויקת. אני אסביר בהמשך למה. כל שאינו עוסק ברביעה, הרי זה מבטל את הדמות. ככה זה צריך להיות, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וכתיב אתם פרו ורבו. רואים מהדרשה שככה צריכה להיות הממרה. ומה הוא עושה? רבי עקיבא לקח כי בצלם אלוקים ומשך אותו על לפניו, רבי אלעזר בן עזריה מושך אותו על שלאחריו, ואתם פרו ורבו. וכאן בעצם מה שנאמר הוא שיש פה אולי תפיסה שונה מפריה ורביעה ממה שראינו עד כה. עד כה שדיברנו על פריה ורביעה, דיברנו על קיום העולם, בעיקר מי שמכניס כגורם את מצוות לא תוהו ורעה לשבת יצרה. אנחנו כבני אדם מצווים לקיים את העולם. פה נאמר שמי שלא עוסק בפריה ורביעה, הוא לא רצח אף אחד. ומה הוא? הוא לא הוליד אנשים. הוא היה אמור להוליד, ואתם פרו ורבו, אבל על ידי ההולדה, מה הוא מרבה בעולם? כלומר, אם אנחנו כבני אדם מייצגים את הדמות של המלך, אז כל מי שמעמיד צאצאים, הוא מרבה בעולם את דמותו של המלך. הוא מפיץ בעולם את הקדוש ברוך הוא בעצם. ומי שלא עוסק בפריה ורביעה, יש פחות קוראים בשם השם בעולם, יש פחות דמויות שמייצגים את המלך, ולכן האדם הזה הוא מבטל את הדמות. ששימו לב לנתון הזה, שרבי אלעזר בן עזריה בא לאדם בתביעה, בדין וחשבון, לא רק על המעשים שהוא עשה, המעשים הרעים שהוא עשה, אלא גם על ההחמצות שלו, על המעשים הטובים שהוא היה יכול לעשות ולא עשה. גם זה יש לנו תביעה. זה רף גבוה. צריך להזכיר את זה לפני ימים נוראים. צריך לעשות תשובה על הרף שלנו, על זה, על מה אנחנו דורשים מעצמנו, כן? אבל בכל מקרה, רבי עקיבא אומר שופך דמים מבטל את הדמות, רבי אלעזר בן עזריה אומר מי שלא עושה בפריה וריביה מבטל את הדמות, ואז בא בן עזאי ומה עושה? מחבר את שניהם ביחד. בן עזאי בברייתא הוא השיא של ההדגשה של חשיבות פריה וריביה. בן עזאי אומר, כל שאינו עוסק בפריה וריביה, הרי זה שופך דמים, הוא מבטל את הדמות. אבל לא רק שכמו שרבי אלעזר בן עזריה אמר שהוא מבטל את הדמות, אלא הוא כאילו שפך דמים, כאילו הרג מישהו. שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם וכתיב ואתם פרו ורבו. וזה פונה אליו רב לוזר בן עזריה בטרוניה. אמר לרבי לוזר בן עזריה, נעין דברים כשהם יוצאים עושיהן, יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, בן עזאי נאה דורש ואין נאה מקיים. בואו נראה קצת מהי התפיסה של דרך. קודם כל לדרוש כאן מתברר, זה לא מה שחושבים על הרב הבית כנסת, שהוא אומר כל מיני דרשות כאלה. לא, לדרוש זה הכוונה, to demand, זה הכוונה. אנחנו אוהבים לחשוב שלדרוש זה לעשות מדרש, אבל זה ממש לדרוש. כלומר, מי שלומד תורה, זה דורש ממנו לחיות בהתאם למה שהוא דורש. כן, הרמב״ם בפירוש המשנה באבות, בפרק א' משנה י' ז', על המשנה ולא המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, אז הרמב״ם שם החליט, זה המקום לדבר על, על, על סוגי הדיבור השונים. הרמב״ם שם מחלק את הדיבור האנושי לחמישה סוגים, אחד זה המצווה, אחד זה אסור, מצווה חייב לדבר, אסור לא חייב, אחרי זה יש מגונה, אל תדבר בו, אחרי זה יש רשות ויש רצוי. והוא מחלק שם את החלוקות. אז הרמב״ם כותב, מצווה טוב לדבר כל הזמן בענייני מצווה, אבל אומר הרמב״ם שני מגבלות. מגבלה אחת זה לקצר, כך הוא כותב, לא לעבור את הקצבת הזמן. והמגבלה השנייה הוא אומר, שהדברים שאתה תגיד גם תקיים אותם. וגם די ברור למה, נדבר על זה היום בהמשך, אחרת זה סתם, סתם, זה מילים נבובות, זה מילים בלי משמעות. כלומר, כדי שהמילים יהיו מילים שהן בעלות, צריך לקיים אותם. אבל כאן מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, תראה, הוא אומר ככה, נעים דברים כשהם יוצאים נושאיהן, כן, יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ובן עזאי, אתה דורש יפה ולא מקיים. וזה עונה לו בן עזאי, אמר לו, מה אעשה חשקה נפשי בתורה, יתקיים עולם באחרים. ואני רוצה לעמוד פה על כמה נקודות ברשותכם על, על דברי בן עזאי. באמת זה פלא, ואני מבין את, את הטענה של רב לוזר בן עזריה. אתה מבין שלושתנו, יש פה רבי עקיבא, רב לוזר בן עזריה ובן עזאי, זה שהכי מעלה על נס את חשיבות פריה ורבייה. איך זה שמי שאומר שזה הכי חשוב דווקא הוא לא מקיים? ופה יש איזה הסבר פשוט ותשובה פשוטה לטענה הזאת. שאני רואה אדם כמו בן עזאי שלא מקיים פריה ורבייה, אני צריך לשאול עצמי, למה הוא לא מקיים פריה ורבייה? האם אולי הוא לא מקיים אותה כי בעיניו זה לא חשוב? ואני למותר לציין, אני הייתי צריך להזכיר את זה מיד בתחילת הדברים, כבר עסקנו בזה בשיעור הראשון והשני שאנחנו לומדים אבן העזר, שיש להניח שברייתא כזאת נשנית בקונטקסט, בהקשר של פולמוס. דיינו, כשצריך להגיד שמי שלא מוליד ילדים, הוא שופך דמים, והוא מבטל דמות, זו אווירה דתית חמורה. כאילו, אני מדמיין את הרבנים, עומדים בבית המדרש, בבית הכנסת, יש להניח שהם מודעים לזה שבקהל יושבים אנשים, הנה יש לנו אחד כזה, בן עזאי, כן? יושבים בקהל אנשים שלא רוצים להקים משפחות, שלא רוצים להוליד ילדים. לא קשה לשער מה יכולות הסיבות, אומרים פה דור יבנה, מרד בר כוכבה, מה הסיבות שאנשים לא רוצים להוליד ילדים? זה יכול להיות בגלל המלחמות והצרות, אתה מוליד ילדים והם יהרגו, זה יכול להיות בגלל תפיסות דתיות שאנשים חושבים שפרישות, ואולי יש להם תפיסות שליליות על המיניות בכלל, כלומר זה יכול להיות מהרבה סיבות. עכשיו, כשאני רואה את בן עזאי כאן, הוא מייצג כאן, בברייתא, אני מגלה באמת באופן מעניין, הוא זה שהכי מעלה על תורה נס. עכשיו, זה בדווקא, זה לא שהוא לא... האם הוא לא מקיים פריה ורבייה כי זה לא חשוב? אז בן עזאי מה עושה? דווקא כמי שלא מקיים פריה ורבייה, מה הוא בחר לעשות? להעלות על נס את... את גודל החשיבות של פריה ורבייה, או במילים אחרות, אם ככה סיבה שהוא לא מקיים פריה ורבייה, היא לא בגלל שהיא לא חשובה בעיניו, אלא מסיבה אחרת. כי יש כאן התנגשות של ערכים, או אולי אי יכולת לקיים אותה בגלל גודל מעלתה. זה דבר באמת פלא. הוא לא מקיים אותה לא כי היא לא חשובה, אלא דווקא כי היא חשובה. וכאן אנחנו צריכים לשאול, למה בדיוק התשובה שלו, מה אעשה חשקה נפשי בתורה? מה בדיוק התשובה כאן? וכאן אני רוצה הערה קצרה שקראתי אצל פרופסור יונה פרנקל על הביטוי חשקה נפשי בתורה. השימוש הזה בביטוי חשקה נפשי מופיע ב... הוא שימוש במטבע של פסוק בספר בראשית בהקשר מסוים, אתה זוכר מהו? נמצא פה בדף, וואו, יופי, כן. איזה יופי, כן, אז בדף, בשורה הבאה, כשמתארים את גודל התשוקה של שכם כלפי דינה, הם משתמשים בביטוי, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לא לאישה, ובלי שום ספק, רבן עזאי, כשהוא משתמש בביטוי הזה, חשקה נפשי בתורה, בספרות חז"ל, בדקתי במנועי החיפוש, הביטוי הזה לא ביטוי חי, אנשים לא מדברים כך ביום יום, לא חשקה נפשי בגלידה ולא חשקה נפשי באיזה משהו טעים. חשקה נפשי יש לו קונוטציה אירוטית, וזה לא משמש כמילים חיות בשון חז"ל, זה ודאי חוזר לפסוק. ומה שהוא בעצם אומר הוא, אותה זיקה עמוקה שמתקיימת בזוגיות בין איש לאישה, אני את אותם אנרגיות, אותם כוחות נפש, אני מרגיש אותם כלפי התורה. ולכן, בואו נראה פה כמה נגזרות שיוצאות מזה. לכן אולי הסבר ראשוני פשוט לדבריו הוא, שאני לא יכול לקיים פריה ורבייה. מאיזו סיבה? אני אנוס, הבאתי פה בדפים, מי שירצה יעיין אחר כך, ובכל וסרמן בקובץ שיעורים, מי שרוצה לראות זה בעמוד האחרון ששלחתי, הוא אומר, הוא לא מצליח להבין את התשובה של בן עזאי. מה בן עזאי עונה? אז מה עם חשקה נפשך בתורה? יש מצווה, חשקה נפשי בתורה, אני לא מניח תפילין. לא, מה זה? אז הוא אומר את הדבר הבא, נרד בקאי גבנה, זה שורה 120, אינו פטור מצוות פריה ורבייה, אלא נחשב כאנוס בביטולה, וכלשון הרמב״ם. ואנו בבן עזאי היה דבוק כל כך בתורה, שלא יכול להשיח דעתו ממנה לדבר אחר. וכאן הטענה של רבי אלחונן, לא בטוח שזה הפירוש היחיד, אבל הטענה של רבי אלחונן הוא, שאיך צריך לפרש את התשובה שלו, שאני לא יכול לפנות את עצמי, הדביקות שלי בתורה היא ברמה כזאת, שכל האנרגיות מוסבות כלפי, אין מקום למשהו אחר. עכשיו אני אומר לכם, אני הכרתי אנשים כאלה. מעט מאוד אנשים כאלה, אבל הכרתי. אני לא מדבר על דמות כמו הרוגת שובר. סליחה? למדנו על משה רבינו הפרישות שלו, נכון? הרוגת שובר היה דמות כזאת. כשהרוגת שובר יושב שבעה, אז מה הוא עושה? הוא לומד, אומרים לו אסור, הוא אומר, טוב, שיענישו אותי. זה נפשו חשקה בתורה, הוא דבוק בה, הוא לא, אני יכול להגיד במאמר מוסגר, זה לא האידיאל של חז"ל. כשחז"ל מתארים בגמרא בסוכה בדף כ"ח, את רבן יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר הגדול, גמרא בסוכה דף כ"ח, שהוא מעולם לא הקדים אותו אדם בבית המדרש, ומעולם לא יוציא אדם אחריו, הוא לא מפספס כלום, הוא יודע הכל, והוא מעולם גם לא ישן בבית המדרש, אותה תנועה שעושים החבר'ה בבית המדרש, הוא קולט הכל, אבל הוא גם מעולם לא ירהר בבית הכיסא, בדברי תורה. שליטה עצמית, זה האידיאל שם. שצריך, לומדים, הרוגות שם זה התמכרות. שאני אומר, במאמר מוסגר, הבריסקאים, הרי במבט ראשון נראו לאנשי דורם כבטלנים. הרי מהי הגדרת התמדה, תרום רב חיים? שההגדרה של פעולת לימוד תורה זה כל הזמן לרכוש עוד ידע תורני. כל הזמן לעמוד מול ספר. אם אדם יושב לא ליד ספר, מה חושבים עליו? והוא מתבטל. אבל היות ורב חיים הכניס לעולם שצריך לעשות processing לידע, צריך לעשות לו תהליכי עיבוד. היינו אדם רוכש ידע, ואז מה הוא צריך לעשות? לחשוב עליו. זה חלק אינטגרלי מפעולת הלימוד. ואז הוא צריך לנסח מושג שינהיר את היסודות של התחום. אז חלק מתהליך הלימוד הוא לחשוב. ולכן אחד מהדברים, הרגעים הכי אהובים שהיו עליי כשהייתי אצל סבא זה, הוא היה אוהב ללכת לטייל ברחוב, הרבה לפני שהרופאים אמרו שזה בריא. סתם, כי הוא היה צריך, חלק מהעבודת השם שלו, הלימוד היה, לא להיות יד ספר. אבא, זיכרונו לברכה, סיפר פעם, באחד מהקיצים, בשנות ה-50, שם בישיבה יש חופש גדול. אז הרב היה לומד עם בחורים בקיץ, בבית שלו, היה להם בית בעיירת נופש, בקייפ קאד, בעיירה שנקרא אנסט. והיו באים בחורים ולומדים איתו. אני עוד כילד זוכר את הנופשים שם. לא, היה חיכר זה משהו אחר. היו קבוצה קטנה של בחורים שהיו באים לקיץ וישנים שם, והוא היה לומד איתם. ואבא, כשהוא היה עוד בחור, הגיע ללמוד שם, והוא כל הזמן הרב ראה אותו לומד. ויום אחד הרב פנה אליו בגערה ואמר לו, תגיד לי, אם אתה לועס כל היום, מתי אתה מעכל? צריך לעכל את האוכל, את הלימוד. ולכן יש תיאורים, הרב מאיר בר אילן מתאר את זה בספרו מוולוז'ין עד ירושלים, רב חיים היה בבית המדרש בוולוז'ין ולא פותח ספר, הוא אומר, מה ראית היום? מה אתה ראית? מה אתה ראית? ואז הוא היה חושב על זה ומחבר את זה יחד, יוצר מזה איזושהי תמונה, ובעיני הנציב זה היה נראה כמו ביטול תורה גמור. הרי הנציב הוא הנציב המובהק של הידע, הידע העצום והרחב שמסביר את עצמו מתוך עצמו. והחידוד המפורסם, זה קשור לסוגיות שאנחנו לומדים, רב חיים היה הולך לבית המדרש עם היד על הצוואר של בחור ככה על הכתף ומדבר איתו. אז הנציב אמר על משקל גמרא שנלמד בעוד כמה שבועות, הוא אמר רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. זה היה נראה ביטל תירה. אבל אני אגיד לכם מה קרה שם. הם לא התבטלו, הם פשוט שינו את ההגדרה של מה זה הדבקות בתורה, מה זה התמדה. ההתמדה הפכה להיות מרכישה של ידע לריכוז עצום. כאילו, קשה לתאר את כושר הריכוז שלהם. כאילו, לראות את סבא מתרכז, זה היה לחשוב שאתה עומד ליד, אתה ראית את זה? אבא שלי, אז תחשוב קל וחומר על הרב. אני אומר לך, אני ראיתי את שניהם. הריכוז, לא היה שום דבר אחר. וכל הזמן לחשוב מחשבות של תורה, כל הזמן. וכשהרב בספצ'ואל, הרב מבריסק, הוא מדמה את הבריסקאים לנשואים לתורה, מעבר לרמה של להיות מאורס, אני לא חושב שזה מליצה, זה באמת כך. כלומר, הם הבינו את היסודות של התורה, אבל מתוך התמזגות מוחלטת עם ההיגיון שלה, כל הזמן הם חשבו, רק להמחיש לכם את האווירה בבית, אל תלמדו מזה איך לחנך את הילדים שלכם. אבל הרב פעם סיפר שכשאביו, רב משה סולובייצ'יק, היה ילד, יום אחד רב חיים שאל אותו, מיישה, על מה אתה חושב עכשיו? אז הוא אמר לו, על כלום. זה נותן לו סתירה. כי צריך כל הזמן לחשוב בלימוד. צריך כל הזמן להיות ככה. אתה זוכר את אבא מעביר שיחות שאסור ללכת לבנק בלי ספר? סיפרו לי אנשים שטסו איתו, הוא היה לומד בתור של הביקורת דרכונים בנתב"ג. זה ההתמזגות הזאת עם התורה, זה ממש, זה אנשים בודדים, אבל זה סוג של בן הזית. ומה שהסיפור ממשיך, רב משה סולובייצ'יק, שפעם הבאה שרב חיים שאל אותו, נו, על מה אתה חושב? אני אגיד לכם מה הוא אמר לו, שהוא חושב. אם יש כהן, שהוא בן 12 שנה ויום אחד, והוא טומטום, והוא נצמא למתים אם הוא חייב מלכות. לא, אדרוגינוס, סליחה. אדרוגינוס, לא טומטום. לא, בטומטום זה לא עובד. אדרוגינוס. למה? כי מצד זה שהוא זכר, הוא קטן. מצד זה שהוא נקבה, הוא מותר להתאמה למתים. אמר, בדיוק עכשיו התלבטתי בזה, אני נוטה לחשוב שהוא לא לוקד. ומה היה מה? רב חיים היה לו הרבה נחת ממנו, כן? אבל מה שאני יכול להוסיף זה שרב חיים אמר לו שהוא טועה, שדעתו הוא כן לוקד. וזו טענה שאני יכול גם להסביר אותה. נראית מאוד מוזר. רב חיים טען שכהנת, זה שהיא לא מוזרת מתאמה למתים, זה כי היא לא יכולה לתאמה את עצמה בתור זכר, אבל אם יש צד זכרות שנקבה מצליחה לתאמה, אז גם היא מוזרת על זה. אז היות ויש צד זכרות באדרוגינוס, אז הוא חייב על זה. זו פעם אחרת, אבל אני רק מביא את זה שנבין מה זה חשקה נפשית בתורה. מה זה הדבר הזה? אנשים שממוזגים, כל המהות שלהם, כל המחשבות שלהם, הם כל הזמן תירה, ויש עוד יהודים כאלה, אני אומר, הם לא היחידים, אבל יהודים, אני לא מזמן, התחתן אחיין שלי בארצות הברית, התקשרתי לאחי, להגיד לו מזל טוב, בן של אחי, ובבוקר החתונה, איפה הוא היה? בבית המדרש, לא בבית, לא עם כל ההכנות, אז מה עם בן שלי מתחתן היום, אני לא לומד הבוקר, סדר בוקר, שתבינו, זה אנשים אמיתיים, ויש פה כאלה גם כן בעיר, להעריך את הצד החיובי שבהם, יש אנשים כאלה פה, כל החיים שלהם זה תורה, ובן הזי, אני חוזר לרב אלחונן, מה שהוא בעצם אומר, בן אדם כל כך הרבה אנרגיות של תורה, אין לו אנרגיות שזוגיות דורשת, כך הוא מפרש את זה כאונס, במובן מסוים רב חנן מסביר שדווקא, הייתי אומר, מה הבעיה? מה, אתה לא יכול לקיים פריה ורבייה? ובעצם מה הוא טוען? שדווקא בגלל שבן הזי מעלה על נס את זוגיות, את ה... אז לכן אי אפשר לקיים אותה כלאחר יד. בעצם זה פרדוקס. כלומר, אדם היה אומר, הוא לא מקיים פריה ורבייה, כי זה לא חשוב. לא, דווקא כי זה חשוב כל כך, אז אני לא דמות שמסוגלת לקיים אותה. זה בעצם הטענה הזאת. ואמר מוסגר, מה יש לנו כאן? אדם לא יכול להיכנס לזוגיות בלי אנרגיות של חשקה נפשי. אי אפשר להיכנס לזוגיות בלי שיש לאדם את האנרגיות האלה. יש בזה כל מיני נגזרות. אחד מהם זה למשל, אם יעצים לאדם שיש לו נטיות הפוכות, אז יתחתן. האם זה הגון? האם זה בסדר? האם אפשר לעשות דבר כזה? לפחות בן הזי מה אומר? מי שהחשק שלו, האנרגיות שלו, מתועלות למקום אחר, והוא לא יכול להכניס אותו מהזוגיות, שלא ייצור את הזוגיות הזאת. אופס, אתה יכול להגיד את זה בבקשה. תודה. כן, מה אעשה חשקה נפשי בתורה? היי, איך העולם יתקיים? אז מה התשובה? יתקיים עולם באחרים. האחרים לא חשקה נפשם בתורה. בוא נגיד ככה, יש מספיק אנשים שאוהבים לראות טלוויזיה בלילה, או שיש להם זה. אז האנרגיות שלהם, של החשק, הם לא פה. עכשיו מה שאני רוצה ברשותכם להצביע על זה, כן, בבקשה.
זה באמת, תוסף את התשובה של בן זו. של בן הזי, הוא לא רוצה רק חשקה נפשי בתורה, בכל זה מספיק. המשמע של... כי היה אפשר להסביר שבן הזי רואה, אולי כל אחד ואחד יש חיוב לקיים פריה ורבייה, אבל היעד הוא יעד כללי ולא יעד פרטי.
אפשר לומר, זה לא כלומר, יש רק בעיה אחת עם זה, אני אגיד לך מה. היות, וקודם דובר על בבטל את הדמות, זה לכאורה תפיסה של פריה ורבייה שלא הולך אם יתקיים העולם. כלומר, אילו היינו מביאים לי לבד את המשפט הזה, יתקיים עולם, מה הייתי אומר, מה מטרת פריה ורבייה? לקיים את העולם. אז הוא אומר, טוב, אבל המבטל את הדמות זו חובה אישית של כל אחד, זה לא, לכאורה זה לא, זה בעייתי. יותר, לי יותר נראה בבן הזי שהוא היה צריך להעצים את חשיבות פריה ורבייה, וכנגד זה לומר בעצם את, את האמירה הבאה. האמירה היא שאני לא מקיים פריה, לא כי לא חשובה, אלא או כי אני לא מסוגל, כמו שאמר רב אלחנן, סוג של אונס, או נאמר את זה אחרת. כי יש התנגשות של ערכים, אני לא מקיים אותה, כי יש גם עוד ערכים, ואני חי במתח בין הערכים האלו. כלומר, לא בגלל אי ההכרה בערך של פריה ורבייה, אלא כי יש ערך נוסף. זה דומה למי שאין פה יותר מדי מהקהילה שלנו הערב, ומי שהשתתף בשיעור בשבת, לפני שבוע וחצי, שלמדנו על רבי שמי, רבי, על מחלוקת רבי שמואל ורשבי. נניח שזה מוכר מפעולות בבני עקיבא, לא רם למי שלא היה בשיעור, כן? אז זה רק לומר שרבי שמואל אומר, וספת דגניך, אני במנהג דרך ארץ, ורשבי לא מתווכח עם זה. רק מה רשבי אומר? תורה, מה תהיה עליה? ואני באותו שיעור זעקתי, ואני גם היום זועק את זה, ואני אומר, נכון, כולנו נהיה מזרוחניקים, תמידי חכמים לא יוצאים מזה, זה בריא, ככה רוב האנשים צריכים להיות, רוב האנשים צריכים פרנסה ומקצוע ולעבוד, אבל עם ישראל צריך תורה. זה די דומה למתח שיש כאן, דיינו, צורת חיים בריאה נכונה, זה פריה ורבייה, צורת חיים בריאה זה אנשים שעובדים, אבל אנחנו כחברה, כעם, זקוקים גם ל... הפריש מתוכנו קבוצה מסוימת שהם יהיו, שהם ידאגו לתורה ברמות שקשה להביל עליה. עכשיו, מה שבן הזי אומר, הוא לא, עכשיו, מה שהיינו באמת רוצים לחברה בריאה, חברה בריאה, אני אומר את זה בצורה הבאה, החברה צריכה הרבה מאוד גורמים, אז לא כל אחד עוסק בכל הדברים, אלא איך חברה בריאה בנויה? חלק רופאים, חלק מהנדסים, חלק כלכלנים, חלק עוסקים במסחר, כל אחד תורם לחברה את הצד ההוא, וכל האחרים צריכים אותו. כן, אז מה שבעצם נאמר כאן הוא, שבן הזי אומר, כדי שיהיו אנשי תורה, הם צריכים להגיע לרמות כאלה של חשקה נפשי בתורה, הם לא חיים חיים רגיל, הם מבטרים על משהו. אבל מה שבעצם עולה כאן, אני אנסה לסכם את הדברים, ואז נראה מה הרמב״ם עשה עם זה, כי ברמב״ם פה יש באמת דברים באמת מדהימים, הוא גם לקח אותו לכיוונים הרבה יותר רחבים ומורכבים רק ממה שמופיע בסיפור הזה, וקודם נראה את זה בגמרא, בסדר? ואני רק אומר את המשפט, זה שבן הזי מתואר בברייתא לא כמי שלא מחשיב את פריה ורבייה, אלא כמי שמעמיד נגדו דבקות בתורה. וכמו שאני מצפה שאם יש נגיד היום בחברה שלנו ניקח כמה תלמידי חכמים, נגיד להם אתם תלמדו בכולל עליון, ואני רוצה שהם לא יזלזלו בבעלי בתים, ואני רוצה גם הפוך, שכשיש מישהו שעוסק באיזשהו תחום שחשוב לעשות בו, לא יזלזל במי שעוסק בדברים אחרים, כי זה חשוב וזה חשוב. כן, בשבת חנוכה בבית הכנסת בדרשה בבוקר הבאתי את דברי הרב קוק בעולת ראייה על למה יש מרחים להדליק נר חנוכה, והרי מדליקים כמה נרות. אז הרב קוק אומר, יש אומה צריכה הרבה נרות, והוא מונה 8 נרות. והוא אומר, כדי שאנשים יפתחו את הנר שלהם, לפעמים מה קורה? הם מזלזלים בנרות האחרים. אבל האמת היא שבסוף כל הנרות התאחדו. כן? זה משהו מעין זה. כלומר, בן עזאי אומר, פריה ורבייה חשוב, הוא מבטא, הוא לא מזלזל בזה, אבל כנגד זה עומדים דברים אחרים, כי יש מורכבויות בחיים. ככה זה מוצג בברייתא. כן, okay, רצית להעיר. נכון, אתה צודק. זה יפה. אני בוא נבין, דמות של בן עזאי הוא מאיים על דמותם של החכמים האחרים מהסיבה הפשוטה, חשקה נפשי בתורה, ואתם לא, אתם פחות. זה לא דמות פשוטה. עכשיו, בחלק, אני לצערי מכיר כמה יהודים מלומדים שלא התחתנו, מי שחי חיים לא מאוזנים, הוא גם לא מבין את החיים. כלומר, זה שהוא משתגע בפרדס, זה בין היתר, כי אין לו את היציבות לעמוד במשברי החיים, כי הוא לא חי אותם באמת. אולי זה גם חלק מהסיפור. רק, הברייתא שם היא הרקע לסוגיית הבבלי אצלנו. בואו נראה את זה בבבלי. שם הגמרא אומרת, אני מתחיל מאמר רבי אסי, זה בערך 10 שורות מלמטה, סמך ג' עמוד ב', אמר רבי אסי, אין בן דוד בת שיחלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. זה כבר למדנו ואני אחזור. יש כאן תפיסה שהתפקיד של פריה ורבייה איננו לקיים את העולם, אלא התפקיד הוא להוריד לעולם הזה את הנשמות שנמצאות באוצר למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, וכל אדם יש לו חובה להוריד את הנשמות שמוטלות עליו ולהוריד אותם. זה הרקע שהבבלי נותן לתפיסה בברייתא הזאת שהיא מיעוט הדמות. היינו, אנחנו צריכים להוריד לעולם דמויות שמייצגות את העולם האלוקי. ואז אומרת הגמרא, תניה רבי אליעזר אומר, כל מי שנושא פריה ורבייה כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם האדם באדם דמו יישפך, וכתיב בתרי ואתם פרו ורבו. רבי יעקב, שימו לב כמה דומה רבי יעקב לרבי עקיבא, נכון? אומר כאילו ממעט הדמות שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וכתיב בתרי ואתם פרו ורבו. ואז בן עזאי גם פה בברייתא מה עושה? מחבר את שניהם יחד. בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים, ואת הדמות שאמר, ואתם פה ובו, אמרו לו לבן עזאי, יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ונאה דורש, זה גם טוב. למה? כי העיקר שקיימת. אבל אתה הכי גרוע. אתה נאה דורש ונאה מקיים, אמר להם בן עזאי, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה? שר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. תניה אידך אביליעזר אומר, כל מי שאין עושה גיפריה ורביה, כאילו שופך דמים, שנאמר שופך דם האדם, וסמיך לי ואתם פה עובו, רבי אליעזר רבי אליעזר מכיר באמת הדמות, בן עזאי אומר, אמרו לבן עזאי, יש נאה דורש, יש הרבה ברייתות כאלה. מה שברשותכם, אני רוצה לעמוד, זה על האופן שבו ראשונים הלכו בעקבות בן עזאי ורבי אליעזר בן עזריה. אני רוצה להצביע מצד אחד על ראשונים, שקודם כל שללו את המודל של בן עזאי, מול הרמב״ם שקיים אותו, ואז לעיין מצד אחד באופן שבו הרמב״ם מתאר את המודל הזה, הוא דומה למה שראינו בברייתא, רק שהוא מהפך אותו, ואנחנו נעמוד על זה, מול גם ראשונים שהציעו מודלים של ביניים. ובואו נתחיל, כן, בבקשה, רב בריין.
אני חושב שבן עזאי אומר שמצוות תלמוד תורה חייבים להמשיך עם מישהו אחר, אם אתה לא מפסיק, אם מישהו אחר
יכול לעשות
את המצווה.
כן, בוא מיד נגיע. אבל קודם כל אתם מוזמנים לעיין לרגע בעמוד השני, בשורה 52-3, שם כותב הריטב"א על אתר, בתוספות כתבו שאין בדורות הללו מי שיכול להיות כבן עזאי אפילו לעניין זה. שוללים את המודל הזה, זה לא מודל לחיקוי, בשעתו ראינו בגמרא בסמך ב' שהגמרא מנסה גם להראות שהמודל של משה רבינו לא לחיקוי, אז גם בן עזאי לא לחיקוי, אבל הרמב״ם מביא את בן עזאי כאופציה. כותב הרמב״ם בהלכות אישות פרק תדבב הלכה ג', ובואו נתחיל מהלכה א'. הרמב״ם האמת פותח את הלכות פריה ורבייה בדברים מאוד, בדברים מוזרים. האישה שירשת את בעלה אחר הנישואין שימנע או נטע, הרי זה מותר. מה מוזר בפתיחה הזאת? הייתי מצווה שמה הוא יכתוב? אין מצווה על פריה ורבייה וכולי, רק להגיד, ואם האישה מוכלת, אומר, אתה מראש פותח את הפרק בזה שאפשר בלי זה? ופה כמובן יש רקע מסוים, זה דברים שהרמב״ם כותב אותם לאורך כתביו, והם שהרמב״ם בשונה אולי מתפיסות שמאוד רווחות היום, הייתה לו תפיסה באמת שלילית במידה מסוימת על המיניות, או לפחות לא להרבות בה, שהיא צריכה להיות מצומצמת לתנאים מסוימים, ואפשר לשמוע הד לצליל הזה, שעה שהרמב״ם כך פותח את הלכות פריה ורבייה, אפשר בלי זה, כן? אומרים המורים שכבר יש לך בנים, אבל אם אין בנים אתה חייב מצוות עונה, אבל הרמב״ם כאן באופן מאוד מאוד בולט, הפתיחה שלו היא פתיחה שבאה למעט בתחום הזה. עכשיו על רקע זה אפשר גם להבין יותר למה בן עזאי יהיה לגיטימי אצלו, מה שכאמור עניינו אצל ראשונים אחרים. כן, הרמב״ם בהלכה ב' עוסק בנושא שעוד נעסוק בו, מה גיל הנישואין, וההיתר לדחות למי שעוסק בתורה את הנישואין, אבל רק לדחות. ואז בהלכה ג' תראו איך הוא מביא את בן עזאי. מי שחשקה נפשו בתורה, והוא מוסיף את המילה תמיד, מה שלא מופיע בברייתא, תמיד, אני אוהב לקרוא לנו תמיד, כן? תמיד, ושגה בה, כשהוא כותב ושגה בה, הוא רומז לפסוק במשלי. איזה פסוק? אז בעמוד הבא, לא הצצת, דיוויד? בעמוד הבא אתם מוזמנים לראות, יהי מקורך ברוך, זה משלי פרק ה', וסמך מאשת נעוריך, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, ובהוותה תשגה תמיד. עכשיו כאן הידוע שספר משלי מלא משלים שמדמים את החוכמה לאישה, מלא במשלים שכאלו. אני מניח שאתם זוכרים גמרא שלמדנו פה לפני שבוע, מזמן, כן? ומה הגמרא אמרה שם? שכשהיו במערבה, כן, כשאישה, סליחה, לא מערבה, אלא כשהיו בחתונה, כן, היו אומרים ככה, כן, היו אומרים ככה, כמה טובה אישה טובה שהכתוב משבחה, היא בתורה משתה יקרא, כמה טובה אישה טובה שהתורה נמשלה בה. כלומר, הם קראו את זה מראש כמוסב על התורה. אתה רוצה גם להגיד על אישה? גם, עוד יותר מראה, שמדברים את התורה לאיש, אבל הדימוי הזה הוא דימוי שקיים, ואנחנו נראה מיד ברמב״ם, קודם כל, מה זה התמיד הזה, מה זה האהבה הזאת, אבל הרמב״ם בעצמו, על עצמו, משתמש בביטויים האלה, שתדעו, ואיגרת של הרמב״ם, מאוד יפה, לרבי יונתן מילוניל, מגדולי החכמים בפרובנס, בזמנו של הרמב״ם, כותב הרמב״ם בתיאור עצמי, הוא מודיע אני משה, זה באגרות הרמב״ם הדורת הרב שילת עמוד תקוף ב', הוא מודיע אני משה להדרת הרב רבי יונתן הכהן וכל החכמים והחברים הקוראים את כתבי, שאף על פי שבטרם ייווצר בבטן התורה ידעתני, ובטרם אצא מרחם לתלמודה הקדישתני, ולהפיץ בעיינותי החוצה נתנתני, והיא איילת אהביי ואשת מאוריי, אשר באהבתה שגיתי מבחוריי. על עצמו הוא קורא את הפסוק הזה, כך הוא מתאר את עצמו, הוא גם נותן דין מחשבון, אולי כמה חשבו את זה קודם בראש, על אבא שלי ועל הרב, אבל גם הייתה לו השכלה כללית, אז מה זה באהבתה תשגה תמיד, אם הוא למד ספרות אנגלית, או למד מתמטיקה, או מטאפיזיקה, או לא יודע מה, אז הוא כותב. ואף גם זאת, נשים נוכריות נעשו לצרות, מואביות, המוניות, אדומיות, צידוניות, חיתיות, והקהל יודע כי לא נלקחו מתחילה, אלא יותן לה לרקחות ולטבחות ולעופות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא עד מאוד, מכל מקום נתמעתה עונתה, שהרי נחלק ליבי לחלקים הרבה בכל מיני חוכמה. אז הרמב"ם אהב את השימוש בפסוק הזה, שהוא מדמה את הזיקה לתורה, והוא מעצים, מה שקודם אמרתי בשם יונה פרנקל, על החשקה הנפשי, הרמב"ם מעצים את זה. מי ש... אני חוזר עכשיו לדברי בן עזאי, כן? מי שחשקה נפשו בתורה תמיד, ושגה בה כבן עזאי, ונדבק בה כל ימיו, ולא נשא אישה, אין בידו אבון. אז הרמב"ם לא כותב שמומלץ לנהוג ככה, אבל הוא אומר, הוא לא עובר עבירה. אין בידו אבון. אבל איזה רמת דבקות בתורה צריך? תמיד ושגה בה. והתמיד הזה הוא מסיבה פשוטה. כי הרמב"ם מתאר בלא מעט מקומות בכתביו, שאהבה היא רק אם היא תמיד. כך למשל כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, זה שורה 42, מי שרוצה לראות. כיצד היא האהבה הראויה? הוא שיוהב את השם אהבה גדולה יתרה, עזה מאוד, השתי נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד. עוד פעם הצירוף הזה, כאילו חולה חולי אהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני בכל שיר השירים משל לו לעניין זה. למה מדגיש את הדגש הזה? וזה למה? כי אהבה בעיני הרמב״ם הוא לא פעולה, הוא בלשון ה-new age, לא תדעו, אתה מחליט עכשיו לאהוב את השם, אלא זה to be, זה מצב, זה הוויה. האדם מצוי בהוויה של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה האידיאל הדתי שהרמב״ם שאף עליו. הרמב״ם קורא לו בתחילת משנה תורה, הוא בסופו, גם בסוף ספר מלכים, על זה הוא מדבר. הוא בעצמו מתאר את עצמו כמי שחי ככה. ככה הוא מתאר את בן עזאי. אבל הוא מוסיף סייג חשוב. וכאן הוא פותח פתח למורכבות של חייו של בן עזאי. מה הוא כותב? והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. אבל אם היה יצרו מתגבר עליו, חייב לישא אישה, ואפילו היו לו בנים, שם יבוא לידי רוב. וכאן אני רוצה להזכיר דברים שעסקנו בהם גם לפני שבוע, שבועיים, שראינו את רבי חייא שאומר על דיינו שמגדלות בנינו מצילות אותנו מן החטא. אז אני מזכיר, עמדנו על כך שלזוגיות יש כמה מטרות. מטרה אחת היא גדלות בנינו, זה פורבו. בן עזאי מזה נפטר, כי חשקה נפשי בתורה. מטרה שנייה היא המצילות אותנו מן החטא. והרמב״ם הרבה מדבר על זה בכתביו. ועל זה מה אומר הרמב״ם? מי שחשקה נפשו בתורה והוא הוא רוצה לא פרובו, בסדר, אבל אם הוא לא ניצל מן מרורי העבירה, אז בן עזאי לא עוזר לו. עכשיו אני רוצה להזכיר לעצמנו שיש גם גורם שלישי, לא טוב היות האדם לבדו. וזה ראינו בגמרא, מישהו זוכר, הגמרא בסמך א' עמוד ב', בוא נחזור עליה, שגם מי שקיים פריה בריביה, שהתחתן עם אישה שנייה, כי לא טוב להיות האדם לבדו. ואז ראינו שיש ראשונים שאומרים שהכוונה לירורי עבירה, וראינו, ככה זה מפורש ברמב״ם, ובשעתו אמרנו שפשוטה שאומר, זה לא טוב להיות אדם לבדו. מה שבעצם אומר הרמב״ם הוא, שאם יש אדם שהוא, כדי שאדם ינהג כבן עזאי, מה הוא חייב לבחון? האם אותה אהבה שממלאת אותו, אותה שוגה בתמיד, האם היא גם ממלאת אותו עד כדי כך שאין הרהורי עבירה? והרמב"ם אכן טוען בכמה מקומות בכתביו, המפורסם שבהם הוא בסוף הלכות איסורי ביאה, זה מי שרוצה לעיין משורה 37, הרמב"ם אכן טוען שמי שחי כבן עזאי באמת לא יהיו לו הרהורי עבירה. זה כמעט הפוך מאיך שזה בבריתא, דהיינו, כותב הרמב"ם כך, ולא ישב ולא אישה שמנהג זה גורם לטהרה, וכן נהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי הגבים, שאלו גורמים גדולים והם מעלות של הריות. ולא ישב ולא אישה שמנהג זה גורם לטהרה יתרה, גדולה מכל זאת, אמרו, יפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אל בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, הילד אהבים ויעלת חן, ידדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. מה שבעצם ההסבר הפשוט של דברי הרמב״ם, ראיתי שהנציב בעמק שאלה ושאילתה היי כותב את זה, זה דברים פשוטים, זה מה שכתוב פה במפורש, שהאנרגיה, הסיבה שאין מחשבת עריות מתגברת בלב של מי שהוא מלא חוכמה, כי האנרגיות המיניות מתועלות כלפי התורה, דיינו אותו כוח שבאדם הוא מתועל, הוא בעל סיפוקו, דיינו אדם שהוא ריק, אדם שיש בו ריק, שהוא פנוי, אז המחשבות שלו נודדות לכל מיני מקומות, אז הרהורי האווירה מתגברים עליו. אבל הסיבה שאם אדם ידבק בתורה לא יהיה לו הרהורי האווירה, כי הוא בעל סיפוקו, כי הוא נמצא בתודעה של אוהב, הוא אוהב, הוא את האנרגיות של האהבה, הוא מתעל כלפי התורה. ככה רמב"ם מציג את הדברים. אז בוא נדבר, אוקיי, אז ברשותך משהו על הרמב"ם, משהו ביוגרפי. מי שרוצה לקרוא בספר מאה שערים, שהוא ספר הזיכרון לדודי רב צברסקי, פרסם מרדכי עקיבא פרידמן מאמר שבו הוא פרסם מכתב שהרמב״ם קיבל לרגל נישואיו. מי שרוצה לראות איך נראה הטקסט, לא נמצא אותו, זה קטע גניזה, הנה פה, הנה, לא חשוב, בסדר. בכל מקרה, הוא במאמר הזה, הנה, מי שרוצה לראות, זה מכתב שהרמב״ם קיבל לרגל נישואיו. אז הוא החליף פרידמן לרגל המאורע לנסות לסכם מה ידוע על הביוגרפיה של הרמב״ם, באיזה גיל הוא מתחתן וכו'. אז ידוע שרבי אברהם בן הרמב״ם נולד ב-1186, כשהרמב״ם בן או 51 או בן 48, זה תלוי באיזה שנה נולד. יש כידוע ויכוח בין החוקרים, הוא נולד ב-1135 או 1138, לא צעיר בכלל. הוא דן פה בשלושה נושאים. נושא אחד, הוא מנסה לבדוק האם הנישואים של הרמב״ם לאשתו שהייתה אמו של רבי אברהם הם היו הנישואים השניים שלו או הנישואים הראשונים שלו. הוא טוען, מי שרוצה לקרוא מוזמן, שאין מספיק תיעוד לכך שהרמב״ם נשא אישה בצעירותו. כך הוא טוען, שלמרות שגויטן חשב שאולי כן, זה היה סמך זה שהוא השלים, מה היה בקיטי גניזה, אתם יודעים? שהם קרועים. אז מה צריך לעשות להם? להשלים. ואיך שאתה משלים, כך אתה משכתב את ההיסטוריה. אז היה איזה קטע גניזה קרוע, שגויטן מילא אותו בצורה כזאת, שנולדה לו אישה. הוא טוען שזה לא משכנע המילוי הזה. אני לא יודע, אני מספר שזה דבר ראשון. כלומר, אם הרמב״ם נשא אישה בציור, הוא נוטה לחשוב שלא. שנית, מנסה לשחזר על פי כתבים שונים באיזה גיל הרמב״ם נשא את אותה אישה שהייתה אמו של רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא מגיע למסקנה שהוא התחתן איתה בסביבות 1171, כלומר שהוא עמוק בשנות ה-30 לחייו, או שהוא בן 36 לפי המסורת המקובלת, או שהוא בן 33. הוא גם מתלבט, סליחה בצד, אולי גם אילו כמה בנות, רק שאף אחד לא תיאר אותם, כן? הוא אומר, הוא יכול להיות, כן? כאילו באותם זמנים רשמו, היה לו רק בן אחד, אבל אולי הוא לא עוד, כן? כלומר, לפי התיאור שלו, הוא התחתן 15 שנה לפני שנולד רבי אברהם בן הרמב״ם. טוב, זה הסוגיה הבאה שלנו. לכן, אז הוא לא יודע. ומה שבעיקר הוא מנסה לברר כמה מאמר זה... זה הרמב״ם בעצמו, בהלכה שעוד לא קרה, כשדאגתי עליה קצת, אבל הרמב״ם שכותב שפריה ועריה בגיל 17, בגיל 20, הוא אומר, מה, הוא חיכה עוד איזה, הוא התחתן כמעט 20 שנה אחרי הגיל שהמצווה מתחילה, והטענה שלו היא שהייתה פה דרך ביניים, והרמב״ם לא נהג כבן הזי, הוא אכן התחתן, אבל הוא לא רץ להתחתן. והטענה שלו היא שהרמב״ם בחר, ופה אני אוסיף דברים שהוא כמעט לא כותב אותם, אבל אנחנו נוכל לשים את בן הזי מול הרמב״ם בקונטקסט מאוד פשוט, במודל שקיים ברמב״ם. וזה המודל של שביל האמצע, שביל הזהב. הרמב"ם כותב מפורשות בהלכות דעות שהוא מתאר את שביל הזהב. אז אחד מהדוגמאות שלו זה החיים המיניים של האדם, מה האופן הראוי לאדם לנהוג. אז הוא כותב בהלכות דעות, אני תמצא את זה ברשותכם, כן, שהוא מתאר איך כדאי לחיות. אז הוא כותב, טוב, אני בפרק K הוא כותב על החכם, הוא כותב עליו, שנייה. הנה, בוא, לא, טוב, קודם כל, לא, רק שנייה. אני לא מוצא כרגע את הציטוט המדויק, אבל מיטב זיכרוני זה נמצא פה. אני אומר את זה בצורה פשוטה. מי שבועל יותר מדי, קיצוניות אחת. מי שפרוש כבן הזי, גם קיצוניות. מה הדרך הראויה? באמצע, או בלשון הרמב״ם, אני אקריא לכם, זה כן מצאתי. הרמב״ם, שהוא ברק ה', מתאר את החכם, אז הוא כותב ככה, אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו תמיד, ראוי לו לתמיד חכמים שינהיג עצמו בקדושה, ולא יהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול. הרמב"ם מתנגד לתדירות גבוהה של יחסי מין. אלא בלילי שבת, לילי שבת, אם יש בו כוח, הוא כשהוא מספר אימא, לא יספר לו בתחילת הלילה, כשהוא שבע, הוא ביתנו מלאה, וכו' וכו' וכו'. והוא מתאר פה תיאור שלם של איך האדם ראוי שיחיה. כלומר, לנהוג כבן הזי במונחי הרמב"ם, זה לא לנהוג על דרך של שביל הזהב. זה צורת חיים לא מאוזנת. זה צורת חיים לא בריאה. ולכן הרמב״ם עצמו לא נוהג ככה. ומצד שני, האם היה בו יסוד בן הזי? בוא נאמר ככה. כלומר, אם היה בו יסוד, שדחה, הרושם הוא שכן. כלומר, אני חוזר לאותה פתיחה באמת משונה של חוד פריה ורביה, שבו הוא מתחיל מדבר ראשון, אשתך יכולה למחול לך. שמה שאנחנו נגלה באמת אצל ראשונים נוספים זה שיש אצלם בן הזי לייט, נקרא לזה, או בן הזי מעודן. לא קיצוני, אבל מעודן. אני רוצה לראות לכם שניים. אחד זה, אני רוצה להזכיר גמרה שלמדנו בזמן, ואז לא עמדנו על זה מספיק. כשלמדנו בני בנים הרים כבנים, אז זוכרים שם סיפור על רב ששת? זה סמך ב' עמוד ב', כעשר שורות מלמעלה. שואלת הגמרה, ואמר לי רבנן לרב ששת, נשיב איתתה והוליד בנה. אמרו לו, תתחתן ותוליד בנים. אמר לו, בני ברתי בנה הנינו. כן? אז אומרת הגמרה, אתם דחויה, כמת חילו לרב ששת, יעקר מפירקי דרבונה, אמר לי רבה לרב מרי, מנה הנמיל וכו'. כן? והוא היה עקר. שואל שם הרמב"ן, אתם מוזמנים לראות את זה בשורה 60, שואל שם הרמב"ן, אבל עדיין לא צריך לישא אישה, כי כתוב לא טוב להיות האדם לבדו, אז מה אם הוא עקר? אז אומר הרמב"ן, אינמי, כיוון שקיימו דאורייתא, היה לו בני בנים, אין מחייבים אותם לישא, לפי שהיו זקנים ונעים בישיבה יותר מן הבית, דומים במקצת לבן הזי. כאן הרמב"ן נותן מושג שאפשר לדומים במקצת לבן הזי. בואו נשבט את זה בקונטקסט של הסוגיה. מה אמר הרמב״ם? אתה יכול לא לקיים פריה ורביה כבן הזי, אבל תקפיד שלא יראו העבירה. אם אתה רואה שזה לא מתאים לאורחות חייך, הרמב״ם כאן אומר כבר פריה ורביה, הוא אמר אסור לנו כבן הזי, אבל רב ששת כבר קיים פריה ורביה. ואז מה אני שואל את עצמי? מה אם לא טוב להיות האדם לבדו, שזה גם יכול להיות תירורי אווירה? אז מה התשובה? פה אתה יכול להיות כבן הזי. זה מה שנקרא, הרמב״ם אימץ את בן עזאי לפירה ורבייה, אבל הוא אמר, תבדוק אם זה גם לירורי עבירה. הרמב״ם כאן אומר שפירה ורבייה אל תנהג כבן עזאי, אבל לירורי עבירה אתה יכול לנהוג כבן עזאי. עכשיו, דברים דומים מאוד, הם ממש מפחידים לקרוא אותם, אני קצת נבעל לקרוא אותם, זה באותו ריטווה שקודם התחלנו לקרוא אותו, תראו את ההמשך, זה פשוט מבהיל. כותב הריטווה, אסור לאדם לשתות שום דבר שיעקרהו כדי לעסוק בתורה. ממש מפחיד. אנשים שרצו לעקר את היצר המיני שלהם כדי להיות פנויים ללמוד תורה. אבל יבטל ממנו תאווה וירור שרי ועריך, מותר. זה ממש מפחיד. וכן שמעתי בשם רבנו הגדול, זה בדרך כלל רבנו הגדול בריטווה, זה הרמב"ן, שאם קיים פריה ורבייה וחשקה נפשו בתורה לגמרי, ורוצה לשתות או לאכול דבר של עיקור כשלא יתבטל מתורתו, שהוא מותר. דהיד רב יהושע מצווה דרבנני, ובכי השארו רבנן, ותמה דמסתבר, ושמעתי הגדולים שעשו מעשה בדבר זה בעצמו. זה מפחיד. אבל הריטווה ביבמות, סמך ג' עמוד ב'. ואנחנו כן רואים שמגמות שהיו בדברי בן עזאי, היו חכמים שהזדהו איתם. רק צריך לראות את ההבדל העצום בין זה לבין מה שראינו ברמב״ם. מה אומר הרמב״ם? מי שבאמת חשקה נפשו בתורה ושוגה בתמיד, לא צריך לשתות כוס של עקרים. איזה סיבה? כבר לא יהיה לו ממילא הרהורי עבירה. ואני אגיד עכשיו את המשוואה ההפוכה ברמב״ם. ואם יש לו הרהורי עבירה, סימן שמה? שהוא לא שוגה בתמיד, אז תתחתן. עדיף שתחיה חיים נורמליים. זה לדעתי הרמב״ם. וככה הוא כנראה רוחד. מה שמופיע אצלם הוא ממש מפחיד. האמירה הזאת שאומרת, אני בן עזאי לא אשתמש בו להיפטל מפריה ורבייה. אבל עכשיו אני רוצה לעסוק בתורה תמיד. אבל אני לא מצליח, כי יש לי הרהורי עבירה, אז אני אדכה את היצר כדי שאני... זה הפוך, הרמב"ם אומר, מי שבאמת לומד כל הזמן, לא יהיו לו... הם אומרים, לא, כדי שאני אוכל ללמוד תורה, אני אקח כוס של עקרים. אנחנו נמשיך בגמרא, בסדר? אוקיי, אז עד כה בואו נסכם מה שראינו, בסדר? ראינו כאן קודם כל תפיסה של פריה ורבייה שקשורה בדמות של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא רק קיום פיזי של העולם. שנית, ראינו את בן עזאי, שמעצים את החשיבות של פריה ורבייה, וזה חשוב להבין שההימנעות שלו איננה כי... פריה ורבייה לא חשובה, אלא אמנות היא המתח בין זה לבין ההתמסרות לתורה. ראינו גם את הקונוטציה האירוטית שלו כלפי התורה, ההתמזגות שלו, את החשקה הנפשי בתורה. מה שיכול להתפרש שבן עזאי עצמו כמין אונס, אני לא פנוי להתחתן, לא יכול. מה שראינו ברמב״ם, זה שמניגוד לראשונים אחרים, ראשית שהרמב״ם מאפשר לנהוג כבן עזאי. הוא לא אומר שזה מומלץ, אבל אין בו אבון. שנית, שברמב״ם גם ראינו כיוון כמעט הפוך, כמעט היינו ברמב״ם הכיוון הוא, שמי ששוגה בתמיד, מי שמגיע לרמות כאלה של אנרגיות כלפי התורה, זה גם יביא אותו לידי סיפוקו, וממילא גם לא היו לו הרהורי עבירה, אבל אם הוא לא הגיע לרמה הזאת, שהתחתן, והרם, ראינו פה קצת על הביוגרפיה האישית של הרמב״ם. כן, אפי. מה זה? אני לא יודע. אני לא נבעל. תראה, אני לא נבעל שהיו ראשונים שחיו והיו להם תפיסות שליליות על מיניות. אני לא נבעל מזה. כלומר, זה ברור שמי שקורא ריטווה שכזה, זה לא מתואר כמו שתיארתי את בן עזאי. כלומר, אני אסביר. איך תיארתי את בן עזאי? זה מאוד חשוב, פריה ורבייה, אבל זה עומד בהתנגשות עם התורה. כאן זה לא נראה ככה. זה נראה כשכן יש פה תפיסה שלילית של זוגיות, של מיניות. וממילא, לכן אני רוצה לדכא את היצר של זה. כלומר, אם בן עזאי חי, הייתי אומר, זה חשוב, אבל אני אחר, הם יותר נמצא, זה פחות חשוב. זה ככה נשמע, זה הצליל. אחרת מאוד קשה להבין מאיפה בא הרעיון הזה לעבור הליך רפואי של עיקור. זה ממש קשה להזדהות עם זה.
אני חושב, אם באמת העיקור זה ממש עיקור, זה ממש סירוס, אני חושב שזה משהו...
לא, סירוס ודאי שלא, זה אסור על פי דין.
כן, אבל...
זה כוס של עקרים, לא יודע...
זה לא אסור לי...
אז למדנו בברייתא בתוספתא שדובר פה שכבר הולידו ילדים, כלומר הם לא מאמצים את בן הזי בשביל להיפטר מפריה ורבייה, אבל כתוב פה שהם כבר ילדו. אם קיים פריה ורבייה, ואז הוא רוצה בפנסיה, הוא רוצה חשקה נפשו בתורה, כן?
אבל
בכלל
זה
אומר,
העניין לא כל כך ששאלתי
שלא למעט. בסדר, אל תנהג ככה, בסדר? אני בהלוך למאי זה אומר, לא לנהוג ככה. כן, שימן.
מה
זה
עכשיו על אותו הוא לא היה תמיד שקבע, או הוא לא
התחשב
בעניין של
הדודים? רבי עקיבא לא יותר מלא בבית, כן? כלומר, בוא נהיה גלוי לב, כלומר.
מה בין איזה התחשב?
אני לא יודע. זו שאלה טובה. הוליד ילדים, אבל אולי יותר מלא בבית. אני אספר לכם סיפור, בסדר? אני יכול סיפור. כשהייתי סטודנט באוניברסיטה היה לי חברותה בחור שהיה הוא פרופסור לביולוגיה באוניברסיטה העברית, והיינו לומדים ערב אצלי ערב אצלו, ויום אחד באה אליי אמא שלי ואומרת לי, תגיד לי מה הורים שלו עושים בערב. אז אמרתי לה, הם רואים כל ערב מבט ביחד, פעם זה היה טקס לראות מבט לפני שהאינטרנט, זה היה כאילו, את החדשות ידעת מהרדיו, מהטלוויזיה, כן? והם פעם בשבוע יוצאים, ויש להם, לפעמים באים חברים. אז היא אמרה לי, וואו, אז זה מה שאנשים נורמליים עושים בערב. כי כל ערב מה אבא שלי היה עושה? היה יושב בחדר ולומד. לא שלא, יוצאים לפעמים, אבל לא... ורק זה שהיא שאלה, כאילו, זה מה שעושים אנשים נורמליים, כאילו... בסדר, אז מה אני אגיד? גם רבי עקיבא, כלומר, אני חוזר לתבנית, אני מצטער שלא מצאתי בדיוק את המקום, אבל זה מוצא חן בעיני התבנית הזאת. כלומר, התבנית הזאת של רבי עקיבא, של הרמב״ם, של שביל הזהב, בן עזאי חי לא לפי שביל הזהב. שביל הזהב זה לא אמצע מתמטי, אבל רואים שחכמי ישראל לדורותיהם התנגדו לפרישות מוחלטת. אבל מצד שני, זה אכן עומד בסתירה מסוימת. כלומר, עכשיו, לכן השפה היותר גדולה היא השפה שעלתה סביב חייו של הרמב״ם, ואותה הלכה ב' שאנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה פשוט בקידושין, שמדברת לא על ביטול פריה ורבייה, אלא מדברת על דחייה. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, זה לא רק ביחס למתי להוליד ילדים, זה גם ביחס לשאלה של איזה מין זוגיות בונים. כלומר, אם בונים זוגיות שכל ערב רואים טלוויזיה ויערה, אם בונים זוגיות אחרת, כן? כלומר, המתח הזה בין ה... אולי נשמע מאוד רומנטי לפניכם, איזה יופי הדמויות האלה שתיארתי לכם, שחשקה נפשם בתורה, אבל לא מספיק שאלתם, ומה, איך לרוחי המשפחה שלהם, איך נראה הזוגיות שלהם. עכשיו, זה אחר כך, זה גם שאלה לא רק על תמידי חכמים, זה גם שאלה על אנשים למקצועות, שחשקה נפשם במקצוע, כן? או שמכריחים אותם להיות שעות על גבי שעות, זה שאלות דומות, כן? כלומר, תנאי לכם לא המציאו את זה, כן, את השאלה הזאת.
מה היה המניע של בן הזה, שהוא לא בא ברבי עקיבא, חיי משפחה, שהם בסדר, הוא לא רצה להיכנס לדבר הזה, או לא
בא תמיד שוגב לה? אז בואו נוסיף שמן למדורה, וזה התוספות פה על אתר, אתה יודע מה הם שואלים? שיש גמרא מפורשת שאומרת שבן עזאי התחתן עם הבת של רבי עקיבא. אז יפה, זה מה שהם מתרצים. הורים תוספות. אף על גב דמה שפרק אף על פי שנשא ביתו של רבי עקיבא, וכאמר אתם ברטל של רבי עקיבא, עבדו אלה בן עזאי, אחיה אמר פרק אמר, זה נשא וגירש. כלומר, לפי זה יוצא שאולי זה לא שבן עזאי החליט בגיל 15 שהוא לא מנסה. הוא ניסה, ואולי הוא לא ידע לחיות, אולי הוא לא ידע לחיות בצורה מאוזנת שהיה יכול גם וגם. אולי הוא לא ידע לעשות את זה. כלומר, זה ממש משנה את כל התיאור, הידיעה שהוא ניסה. הוא ניסה, וזה נכשל לו, כן? אני חוזר לדברי הראשון, אל תנהגו כבן עזאי, אבל מה כן ינהוג? כלומר, אני חוזר לסדקה, תורה מה תהיה עליה, כן? בסופו של דבר, המתח קיים, רב שימן, המתח הזה לא נפטרים ממנו, אני עכשיו לא בבית, גם אתם לא, כן? לא, יש מתח, אין מה לעשות, כן? אבל לרוב הדילמות בחיים אין פתרון, לרוב הדילמות מהסוג הזה יש מתח, כלומר, כולם חיים במתח בין זוגיות, הגשמה עצמית, עבודה, ילדים, משפחה, כיבוד הורים, כל מיני דברים, כן? ולא של דבר, אנחנו מחפשים כל מיני איזונים, אין מה לעשות, כן?
הבת של רבי עקיבא הכירה מגביל לבן הזק בעדיה, שפרש מאשתו
ל-24 שנה, נכון?
והיא לא רצתה להמשיך את המנהג
הזה. היא זאת שביקשה את הגט. כמו שבנים של רופאים, הרבה מהם לא רוצים את רופאים, כן?
באמת. לא קודמים שעשתה
כמו שאימא שלה, כמרה, כאישה כאימא. כן.
זה לא שאימא. זה לא כמו שאתה אומר.
כן, רבי יעקב, כן.
זה שהוא מוסיף בסיפה, שמצווה שאפשר לקיים על ידי אחרים. מה הטבע של הדבר הזה? לכאורה זה מצווה שבגוף אי אפשר לקיים על ידי אחרים.
נכון.
אין שליחות לזה וזה לא עוזר. ובעצם הוא רמח משתתנה הראשונה של חשקה. אם חשקה עומד בפני עצמו, מה אתה צריך להוסיף עוד משהו? אז כנראה שבן הזי בעצמו הרגיש, רגע, זה לא מספיק, אי אפשר, זה מצווה דאורייתא, אני לא יכול לקבל בי על זה וזה.
זה נכון, אתה צודק ב-100%. אתה צודק ב-100%.
אולי הוא עונה על עוד פן של
הרעיון.
גם כן יש לו טוב יתרה לשבת.
לא טוב, רע לשבת יצרה.
כן, צריך שיהיה קיום בדור, אבל זה אומר, זה יחיד, זה לא עניין חשוב, אבל רעיונית בכל עניין.
זה לא דרך לרבים, ורעיונית זה לא ככה. מצד שני, אני אומר, השלמת הנושא תהיה, נראה את החכמים שדוחים. ואיך נראים, גם כדאי לעיין, ונשתדל לעשות את זה, בספרות האגדה, בסוגיה בכתובות, האם דעתם של חכמים נוחה מהם? האם ככה זה נכון לחיות? האם זה טוב, כן? בכל אופן, אנחנו רוצים רק את הקרות, ונשאר פעם הבא, רק לגמור את הגמרא. בסדר, אומר את הגמרא, להגיע למשנה. תנו רבנן, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. למה? כי רבבות זה מיעוט רבים, שניים זה 20,000, ואלפי זה שניים, אז הגענו לאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. ממשיכה הברייתא, הרי שהיו ישראל 2,000 ו-2,000 חסר אחד, וזה לא עסק בפריה ורבייה. לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. ובואו ננסה קצת להסביר את הגמרא הזאת, וגם לראות שיש לה כמה בני דודים, ואין פה רעיון בודד. קודם כל, הרעיון שהשכינה שורה על ציבור, על קבוצה. היא צריכה עוצמה. צריכים קבוצה גדולה ומשמעותית. שמו לב כמה אחרונים, המערשה פה, כמה משה חוכמו כתב על זה, שאת המספר 22,000 אנחנו מכירים מאוד מקומות, לא רק מכאן, לא רק מהפסוק הזה. ראשון שבהם זה בספרי שאמר לפסוק הזה, מה אתה אומר? הלוויים, נכון מאוד, כן? דבר ראשון, הספרי, וכדאי לראות את זה, זה שורה 73, ובנוחו יאמר, מגיד הכתוב שאין שכינה שורה למעלה, אלא באלפים או באלפיים או רבבות, שנאמר, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. ויש פה אותו המספרים, ריבותיים, ופה זה ממש ריבותיים, שניים אלפי שינן. ואז מה בעצם נאמר? כשם שאין שכינה שורה למעלה, אלא באלפים או ברבבות, כך אין שכינה שורה למטה, אלא באלפים או רבבות. יש פה טענה שאנחנו, העם ישראל, מדמים למרכבה של מעלה. והמלאכים, זה המספר שלהם, אין כאן הסבר למה המלאכים הגיעו דווקא למספר הזה, אבל המספר הזה מגיעים אליו מצד אחד כי הוא מדמה למלאכי מעלה, ומה שאמרת זה נכון, המשך חוכמה כנל אתר אומר, המקור הבא, שינוחו הכבית אלפים הלוויים מעבודתם שנושאים המקדש, כן, והוא עמד על זה שה... הלוויים זה המספר שלהם, לא מספר מקרי. עכשיו, מה מאפיין את הלוויים? אז הוא כותב כאן שהם לא חוטאים בחטא העגל, הם חסידי עליון. ובעצם מה שנאמר, ונראה את זה מיד בהמשך הגמרא כאן, זה שהשכינה יש לה צבא, יש לה קדוש ברוך הוא גייסות. עכשיו, פה יש התייחסות, וזה רעיון שמופיע בעוד הקשרים. אם אדם יגיד, בחייכם, יש בעולם כבר 5 מיליארד, כמה אנשים יש בעולם? באמת, מצוות פריה, אני צריך להביא עוד אחד? כן, אני זוכר בישיבה, פעם היה לנו תלמיד שהסתובב ששבועיים, הוא מוטרד מבעיית פיצוץ האוכלוסין, אז הוא החליט שהוא לא, הוא לא יוליד ילדים, הוא בקושי ילד אחד, משהו כזה, כן, תראו מה קרה בסין עכשיו, שהם ביטלו את החוק הזה, כן? ויראו מה קורה, כשמקבילים ילודה בצורה... אמרתי לו שבדור אחרי השואה, היהודים לא צריכים לדאוג לפיצוץ האוכלוסין בעולם, שידאגו לזה עמים אחרים. ככה אני אמרתי לו. אנחנו צריכים לשקם את עצמנו. אבל יכול אדם לשאול את עצמו, כמו הבחור הזה, ולהגיד, יש כל כך הרבה בעולם, מה זה עוד בן אדם? ובמיוחד בעולם העתיק, אני מניח שאתם יודעים שהחיי האדם היו כמו אבק. כלומר, העבדים והשפחות, והאנשים נתחנו בתאונות עבודה וכו', כן? וכאן התשובה שניתנו, שאולי אתה חושב שבן אדם אחד הוא לא, הוא לא, הוא לא משהו, אבל בן אדם הוא חלק מקבוצה, והקבוצה צריכה את החיילים שלה. ואם יש חייל שנגרע מהקבוצה, הקבוצה כולה נגרעת ונפגמת, ולכן יש ערך גדול לכל אדם. זה בעצם מה שנאמר כאן. כן, בלשון מה שנאמר, הרי שהוא ישראל 2,000, 2,000, אז תגיד לצלך, מה צריך עוד אחד? תפסיקו להגיד לי לא... אבל אם היה חסר אחד, וזה לא, עשה, לא נמצא, זה גורם לשכח שאין שכינה, ואני הבאתי פה בדף, מי שירצה יעיין, התוספתא בקידושין, על המשנה, בסוף פרק ראשון, שאומרת, העושה מצווה אחת מטיבין לו, מעריכין לו ימיו, וכל העובר עבירה אחת מראין לו, אז אתה רואה, מצווה אחת, עבירה אחת, אז היא נותנת אותו מודל. אומרת שם התוספתא, אני קורא, לעולם יהיה אדם, רואה את עצמו כאילו חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, אשרף שהכריע את עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת, אילו שהכריע את זה כף חובה, זה נאמר בחוטא אחד. ובעצם התוספתא נותנת מודל דומה. תראי, מה זה עוד מצווה? אבל האדם הוא סכום של הפעולות שלו, ואתה אף פעם לא יודע מה המאזן שלך, והפעולה הזאת יכולה להיות הפעולה שמכריעה את הכף, לרעה או לטובה, ולכן, על משקל דומה, גם כאן אצל בני אדם, כל אדם הוא חלק מקבוצה, הקבוצה צריכה כל אחד מהחיילים שלה, אם אחד נגרע יכול להיות שבאמת יש איפה הפסד עצום, כן? ולכן אומרים, כדע לך שאל תזלזל אפילו באדם אחד, כן? ממשיכה הגמרא, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר חייב מיתה, שנאמר הוא בנים לא היו להם, היו להם בנים לא מתו. כמובן זה מאוד קשה להבין את ה... כמו נגיד ככה, זה רחוק מפשוטו של מקרא. בפשוטו של מקרא, נדב ואביהו מתו מהאש הזרה, מה שלא יהיה הסבר, והבנים לא היו להם הכוונה, ולכן מוסבר, למה לא בניהם ירשו את כהונתם, אלא העבירו אותה לאחיהם, לאלעזר ואיתמר. אבל ראיתי בשם החתם סופר דבר שמאוד מצא חן בעיניי, גם אם זה לא פשוטו של מקרא. החתם סופר אומר, ברור שהם לא מתו כי לא היו להם בנים. הם מתו בגלל האש זרה. אבל לו היו להם בנים, הם לא היו מתים בגלל האש זרה. וזאת למה? כי הם היו צריכים לגדל את הבנים שלהם. כלומר, אחד מהתפקידים של האדם זה לגדל את בניו. זה לא רק להוליד אותם, זה לגדל אותם, לחנך אותם. ואדם שאין לו בנים, חסר לו משימות אנושיות בסיסיות. ככה מסביר החתם סופר. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחים אומרים גורם לשכינה, מה אתה אומר?
אחים אומרים גורם
לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר להיות לך לאלוקים וזרעך אחריך, בזמן שזרעך אחריך השכינה שורה, אין זרעך אחריך, על מי שורה? על העצים ועל האבנים. ופה ביטוי מאוד חזק לרעיון שמי שמסביר אותו מאוד יפה, זה הרבה פעמים עלה פה הרב ביק בספרו י' ג' מידות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות מלך של עצים ואבנים, של ריק. הקדוש ברוך הוא רוצה חיילים, והחיילים מקבלים את מלכותו יתברך, וכל יהודי הוא חייל בצבאו של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד יש לו ערך, והקבוצה מקבלת כוח לכל היחידים שלה. וכן בן הקש שאומר,